So, arkadaşlar ne dayalı? Şöyle sana. Ben arkadaşlar normal faisait une ça va faire des carissons sur le haut de la colline. Attention à une. On va faire נקרא גם כן את הקטע הקודם בספר, שנכתב מעילית לתחתית ומתחתית לעילית. אז לא התחלתי בפרק הקודם, כי פחדתי שזה ייקח לנו יותר מדי זמן. אז אולי תיקחו אתם כמה רגעים, כמה דקות, כדי לקרוא את החלק שנקרא אור ישר ואור חוזר, פה, זה מתחיל בו. אם נשאר זמן נלמד גם כן את חוכמה ובינה כדי להתקדם יותר מהר אחר כך. אז תתחילו לקרוא את זה כדי שאני אתכונן. עם כל הקדמה קצרה על המושגים עצמם, אור ישר ואור חוזר, ואחר כך מיד נתחיל בנושא עצמו. הוא הרב מגדיר את הנושא של אור ישר וחוזר בחיי השכל, אם אפשר להגדיר את זה ככה, במערכת השכל. אז כל העניין של מערכת השכל זה נמצא בספירה בינה, כלומר בעולם הבינה. נראה את זה אחר כך. ופה יש שתי שיטות בשכל, במהלך הסברות. לפי ההגדרה של הרב זה מן הקודם אל המאוחר, ממקור החוכמה שבא בראשונה לידיעת השכלית, לידע השכלי, אם אפשר לומר. והנושא הזה זה הנבואה, כי התגלות החוכמה באה מלמעלה למטה, זה שפע שמתחיל מקודם, ולכן מקודם לאדם עצמו. מלמעלה, מהאדם עצמו. והשיטה השנייה, אור החוזר, זה השיטה של השכל, פשוטו כמשמעו, ונראה אחר כך שזה העימות בין הנבואה והפילוסופיה, לפי המצבים שלנו. הפילוסופיה, המחשבה של הפילוסופיה, עולה מההסתכלות בעולם לסיבות הראשונות. זה מלמטה למעלה. וראיתם כבר בקטע האחרון שסוף סוף הרב מדבר על הייחוד של שתי השיטות, אף על פי שלפי הגדרה שנתתי עכשיו, נבואה מצד אחד, פילוסופיה מצד שני, לפי השיטות אני אומר, לא לפי התוכן, זה נראה כסתירה. לפי כל מה שאמרנו כבר על הנושאים האלו, אז זה לפי הנסיבות, הייחוד הזה רצוי, וזה התוכן דווקא של הנושא הקודם, לפרק הקודם שתראו. אם יש זמן אני אתחיל את זה. ולכן צריך לזכור כדי להתחיל בנושא הזה, שהייתה תקופה שהנבואה הייתה עובדתית בעולם. ולכן בתקופה הראשונה, התקופה העברית, התקופה של התנ״ך, נאמר, אין לדבר על לא עימות בין שיטת הפילוסופיה ושיטת הנבואה, ולא האיחוד של שתי השיטות. אבל אחר כך, בתקופה השנייה של סיום הנבואה, אנחנו נמצאים בעולם שהשיטה, נאמר, העובדתית היא השיטה של הפילוסופיה, השכל האנושי, לפי דרכו, לפי השיטה שלו, לפי הדרכים שלו, לפי העקרונות שלו, מנסה להתעלות עד ההבנה של הסיבות הראשונות. זה מובן, כן? ולכן גם היהודי המאמין בנבואה נמצא בעולם שהנבואה כעובדה הסתיימה. זה לקח זמן, זה הסיום של הנבואה לא היה פתאומי, כן? ולכן הוא מוכרח לגשת לעניין החוכמה, קודם כל לפי שיטת הפילוסופיה, אף על פי שהוא קשור עוד לעולם הנבואה דרך האמונה. ולפי דעתי זו הסיבה שהרב מתחיל בהגדרה של אור ישר או חוזר דווקא באמונה, כן? כמו שראיתם. ולכן צריך להגדיר לפי איזה מסיבות הייחוד הזה של שני הדרכים האלו לאדם המאמין הוא רצוי. כן? אני חושב שההקדמה היא מספיק מובנת. כן? אין סתירה בבעיה שלנו של העימות האמיתי בין העולם הנבואה ועולם הפילוסופיה. כשהרב מתכוון לאיכות של שתי השיטות האלו, זה בנסיבות מסוימות של האדם המאמין בנבואה, דרך לימוד התנ״ך כמובן, דרך לימוד תורה שבכתב ותורה שבעל פה, אבל נמצא בתקופה שהנסיבות התהיות, העובדתיות, הן דווקא הסיבות השייכות לשיטה הפילוסופית. כמובן, אז אני אתחיל בקצרה, בהגדרה, זה התקורת, אבל אם יש צורך אפשר להעמיד כאן. מה זה אור ישר? מה זה אור חוזר? אז ניקח כהנחה שייחודו של העולם כלפי הבורא, שהוא בורא העולם, זה בעיקר הכלים של העולם. כשמשתמש במילה טבע, כי סוף סוף מיד אחרי הבריאה, העולם הבריאה נהפך לטבע, אז הכוונה היא לכלים של העולם. והאור זה השפע שבא מהבורא, מאור אינסוף עצמו, ומחיה את העולמות. ולא רק את העולמות, אלא את הנשמות שחיות בעולמות. כשהנשמה מגיעה באיזושהי מדרגה בעולמות שלנו, אז היא מתגלית כנפש חיה. ויש אינסוף מדרגות של נפש חיה. ולסיפורו של רש"י על המושג נפש חיה במקרא, אתם זוכרים מזה, והחיה שבכולם, מדובר בנפש חיה, החיה שבכולם זה נפש חיה של האדם. פעם למדנו בקיצור, בהקשר אתם זוכרים את הברכה בורא נפש חיה, כן? לא זוכר אם הזכרתי את זה, אבל כדאי להזכיר שוב שהמושג נפש חיה מלמד שנפש כשל עצמו הוא נפש מת. נפש זה רשום את זה. אם יש צורך לומר נפש חיה, זאת אומרת שיש נפש שאיננה חיה, כן? וזה בחינת הכלים. כשהנשמה מגיעה לעולמות בבחינת כלים, אז היא מתגלית כנפש. אבל מצד הכלי היא בבחינת נפש מתה, אם אפשר לומר את זה. בבחינת מת, דיברנו קצת על זה בשיעור הקודם. אז השורש במקרא הזה, פעם חמסתי על זה, אבל כדאי לזכור גם את זה, זה בפסוק הראשון של הבריאה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. חוץ מכל הפירושים, בעיקר הפירוש של הרמב״ם על המילה עץ, באותו פסוק, עצם הדבר, זוכרים לי שלמד את זה, כן? יש פה איזה רמז במושגים של הקבלה, את השמיים, העת הזה מורה לכלים של השמיים. ואת הארץ, העת הזה מורה לכלים של הארץ. מכיוון שעיקר הבריאה זה לגלות את מקום הכלים. לכן עיקר הבריאה זה העת הזה של השמיים והעת הזה של הארץ. ואחר כך צריך להחיות את הכלים, וזה נקרא יצירה, בלשון המקרא וגם בלשון המקובלים, להחיות את הכלים דרך האור, פשוטו כמשמע. ויאמר אלוקים, יהי אור. כי התוצאה של הבריאה זה גילוי הכלים, והכלים זה חושך ותהום, כן? ולכן יש איזה מין קריאה, צעקה הייתי אומר, מתוך הכלים עצמם, ויאמר אלוקים, יהי אור. והאור הזה מחיים את העולם. זה מובן. מה? לא אמרתי, אמרתי מתוך הכלים. לא רציתי לדייק פה. אתם זוכרים ש... כל עיקר קיום הכלים בא מאור גנוז שנקרא רשימו. אז זה מובן? טוב. אני חוזר על הרמז הזה, כן? והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, זה העולם הכלים, כן? אז איזה קול שצועק פה יהי אור, כי בלי אור ישר לדחים. אז ויהיו זה אור שבא מלמעלה דרך צמצום עצום כדי שהכלי יכול לסבול אותו, ולכן כתוב ויהי זה צמצום. וכך זה נותן לנו להבין מה שאומר הזוהר בעיקר וכמה מדרשים, שיהי אור זה אור של העולם הבא, האור האמיתי יהי, ויהי אור של העולם הזה. וכבר בין יהי אור ויהי אור יש צמצום כדי שהמצב של הכלים יכול לסבול את האור שבא להחיות אותו. כי אם האור בא בכמות, זה לא עניין של כמות, בתוקף יותר מדי גדול, אז הכלי שוב נשמע. עד שהכלי יכול להכיל את האור הזה, והשאיפה, שהיא השאיפה של יריו, לא של ויריו, כן? זה מובן. ויש כמה מדרשים שרומזים, מתקשרים לזה, לרמז הזה, שאור של העולם הזה הוא צמצום מ-1 ב-60, אומרים לגמרא, למשל, מהאור האמיתי שהוא במחשבת הבורא. כן? זה מובן. הצמצום הזה הוא בין בריאה ליצירה. בין מלכות דבינה וחסד דחסד. כלומר, וחסד דחסד. כן, זה מובן. יש איזה מין צמצום עצום בין עולם הבריאה ועולם הזה, שמתחיל בתפארת מלכות. זה מובן. אתם זוכרים את זה? לא, זה עוד נושא אחר, אני סוגר מיד את הסוגריים האלה. אז, המצב הראשוני, נאמר, של הטבע זה העת הזה של בראשית ברא אלוקים עת, כן? כי אני חושב שזה נושא חשוב לברר אותו. זה פשוט אי אפשר לתרגם בשפה אחרת העת הזה של הפסוק. אפילו בעברית של האולפן. ומה שצריך לומר שהרמב"ן כבר רמז לזה, שכל עיקר הבריאה בתור בריאה זה בריאת הכלים. ואז מיד יהי אור, והאור חוזר בעולמות מלמעלה למטה, ונאמר יורד, פשוטו כמשמעו, מכיוון שיורד בצמצום, בצמצום אינסופי, עד שמגיע למדרגה הרצויה כדי שהעולם יתקיים, יתחיל להתקיים. זה המצב של תוהו ובוהו בהתחלת התהליך של היסטוריית העולם, כן? Là, זה נקרא אור יפה. וזה מובן, אור יפה זה האור שחוזר בתוך העולמות שהן בתוך החלל, כדי להחיות אותם, ועד שאנחנו מגיעים לבריאת האדם, ממש, שהוא מטרת הבריאה, מחשבת הבריאה, בסוד סוף מעשה במחשבה תחילה, זוכרים את זה, ואז זה נקרא אור ישר, ואור ישר זה כולו חסד. יש, זאת אומרת, זה ניתן, זה שפע שהבורא נותן, בלי להתייחס בשום פנים מאופן למה שאנחנו קוראים מידת הדין. ולכן זה מובן שמהתחלת הדברים יש איזו סתירה פנימית, סתירה, איך אומרים את זה, בעצם מהותית, כן? בין טבע האור וטבע הכלים, כי טבע הכלים זה מידת הדין גמורה. והאור שניתן בתוך העולמות כדי להחיות אותם בא מהחסד העליון. ולכן יש לנו מושגים מקבילים כאלו, כשהאור ניתן לכלים, זה מלכתחילה לכל עניין של זכות, מיתת הדין, חשבון, זה מובן, זה חסד גמור. יהי אור, כך אני אחזור, לא למדנו את זה פעם בצורה אחרת, אני אחזור על זה, וזה נקרא בלשון המקובלים פנים אל פנים. אז המצב הוא כזה, כשכבר מצב הכלים, הכלים המקבל, הוא יכול לקבל האור הזה, אז הוא מקבל אותו פנים בפנים. ואם הוא עוד עדיין לא יכול לקבל אותו, וזה כבר מופיע העניין של הזכות, במובן הקבלי של זכות הכלי, אז הוא דוחה את האור הזה, מכיוון שהוא מסוכן בשבילו, ויש הרבה השלכות להרבה הרבה תחומים של החוכמה האנושית, ובעיקר בפדגוגיה, ויש לכלי נטייה לדחות את האור הזה, מכיוון שהוא, אף על פי שהוא שואף בו, בלי אור הוא לא יכול לחיות, מכיוון שהאור הזה בתוקפו מסוכן בשבילו, זה מובן, אז הוא מקבל את ההערה של האור דרך אור חוזר, דרך החזרה של האור. האור כשהוא חוזר מאיר את הכלי שעדיין לא יכול לקבל את האור, להכיל את האור פנים אל פנים, וזה נקרא פנים באחור, זה מובן. אז כבר אור חוזר הוא תחת השלטון, אפשר לומר את זה, של מידת הדין. ואור ישר זה כולו חסד. זה מובן?
מה
אתה
אומר? יש אור חוזר של אור ישר?
מה?
גם אור חוזר של אור ישר,
כן? לא, אין אור חוזר אלא אור חוזר של אור ישר. כן, אולי אני אסביר את זה כאן. אני אקח איזה דוגמה, כשאיזה קו של אור בא על איזה ראי, כן? אז מיד הוא חוזר, כן? אז האור שבא ממקור האור נקרא אור ישר, והאור שחוזר נקרא אור חוזר, זה מובן, כן? טוב, אז פה יש איזה, איך אומרים, איזה משהו מיסטורי, כן? שדווקא העובדה שהכל לא קיבל את האור, מביא ריבוי באור. כי עכשיו יש לנו שני קווים, כן? אותו קו הוא גם הקו שלו ישר וגם הקו שלו, שלו חוזר. ודווקא הכלי, כשדחה את האור, נהפך למקור של אור שבא מלמטה למעלה, כן? אבל האור החוזר הזה הוא מסוג אחר לגמרי, המהות שלו הוא אחר לגמרי, הוא דווקא תחת תורת מידת הדין, אבל האור הישר, שהוא מבחינת נשמה לאור החוזר, הוא דווקא מתורת מידת החסד. זה מובן? טוב. זה ההגבלה הראשונה. לפני שנמשיך, ואנחנו חיים מהסתירה היא, מצד הגוף, האורך שמחיה את הגוף הוא בבחינת אורך חוזך, כן? מצד הנשמה, האורך שמחיה את הנשמה, כלומר, האורך שמחיה את הנפש דרך הנשמה, כן? הוא בבחינת אור ישר. השורש של האור ישר זה עולם החוכמה, והשורש של האור חוזר זה עולם הדין. זה מה שצריך לזכור. אם נשאר לנו קצת זמן נראה קטע על זה, אתם לא תקראו אותן בעצמכם. הסגנון של הרב הוא לא צריך להיות. ודווקא אמרתי הערב שגיליתי, זה לא היה מכוון, כן? שדווקא השנה זה השנה הרשמית. כשתכננו את התוכנית, לא חתנו על זה. כאילו איזה מפגש בין אור ישר ואור חוזר. עד פעם התקפתי, אולי בחוג אחר אני לא זוכר, אולי פה ייתכן, כי גם הזיכרון זה נמצא. אבל הזיכרונות, התוכנית שיש בפסוק הזה, ויאמר אלוקים יהי אור, זה מידת החסד. ויהי אור, זה מידת הדין. וירא אלוקים את האור כי טוב, זה מידת התפארת. ויבדל אלוקים בין האור, זה מידת הנצח, ובין החושך זה מידת האור, ויהי ערב זה מידת היסוד, ויהי בוקר זה מידת המלכות, וכל זה יום אחד. זה העולם הזה. אז כדי להבין שזה מתחיל בחסד, יהי אור זה התגלות זה עובר דרך עולם החוכמה, עולם הבינה, אבל זה בא מאור עליון למעלה מהכיפור. רק להזכיר את זה יותר, זה נקרא אור. אז אם כן אני חוזר על ההגדרה ההיא, כשמצב הכלי עוד לא מספיק מתוקן כדי להכיל את האור, אז הוא נמצא בבחינת מלכות, כשבשלב של גמר התיקון, יש הרבה שלבים, גמר התיקון, אז יכול להיות הכלי של אותו אור, שניתן לו לפי מחשבת הבורר, ואז הוא אותה מדרגה נהפכה למלכות בבחינת עולמות יותר תחתונים, זה קשור לסוד כתר מלכות, כן? והבחינה המקבלת מלכות נהפכה לבחינה המשפעת כתר. וכל עוד שהמצב של הכלי של המלכות הוא לא מתוקן, לא מספיק מתוקן, אז האור חוזר, וחוזר מיד מבחינת אור ישר, אבל מתלבש באור החוזר הזה, עד שבשלב של גמר התיקון, אז אותה מדרגה שנבראת כבריאה, מגיעה למדרגת אלוקות לעולמות יותר תחתונים. ולכן, אם אנחנו מבינים מספיק, אם זה מספיק ברור, כן? סוד מחשבת הבורא הוא יותר בכלי שהוא המקור של האור החוזר, מן באור הישר. האור הישר, וזו הנקודה השנייה, הוא אור פשוט לגמרי. אור פשוט. ולכן אין הבדל בבחינת אור ישר, לא רק בכל המדרגות, אלא בכל העולמות, וגם בכל המדרגות של כל העולם. כן? כל הריבוי הצורות ותפוסות, אנחנו מגיעים למושג של הפרצופים, בא דווקא מהכלי. השינוי בא מהכלי, שינוי המדרגות בא מיסוד הכלי. ולכן, וזה לא ההפתעה היחידה, זה לא ההפתעה היחידה של תורת הקבלה, שורש הכלי הוא יותר גבוה משורש האור במצבת הבורא. סוד העולם בתיקונו הוא נמצא בכלי יותר מבאור. כנראה זה סותר את המושגים הפילוסופיים, כן? אבל צריך קצת להעמיק את זה. כן? אני רק גומר את המשפט. האור הישר הוא אור פשוט לגמרי. ויש הרבה השלכות לזה. כי זה הנקודה שמאחדת את כל הבריות. ולכן סוד ייחוד השם נמצא בבחינה של אור ישר, של אור הישר. יש השלכה באמונה ובכל מדרגות החיים ובמציאות הכי פשוטה. כל בריאה בפנת ריבוי הבריאות היא עולם בפני עצמו שאין לה קשר לבריאה השנייה. ולכן רק דרך האמונה באור הישר הזה יש אפשרות של איזה מפגע של ייחוד, ייחוד הערכים, ייחוד הנפשות וכו'. זה עולמו של אור ישר. וזה שייך, ואחר כך נראה את זה יותר בפרטים, זה שייך למדרגה של שם הוויה שנקרא ההוויה הפשוטה. השם שלא נכתב ולא נקרא. יש שם שנכתב ולא נקרא, יש שם שנקרא ולא נכתב, אבל יש שם שנקרא הוויה פשוטה, שלא נקרא ולא נכתב, וזה סוד לפי ההגדרות של הרב אשלג, זה סוד של הרצון להמציא רצון, נראה את זה אחר כך. אם זה אומר לך משהו, כן? לא. אז נראה. אבל המקור הראשון של הניתוח הזה, נאמר, ההסבר הזה, זה שער האותיות בשלה הקדוש. הוא מביא קטע מהזוהר שמסביר שכל עולם ועולם יש לו שם הוויה משלו. כן? יש שם הוויה של עולם הצילוש, הוויה של עולם הבריאה, של עולם הבריאה וכן הלאה. כן? ובכל ספירו ספירה מתגלה שם הוויה שלם. כן? הגילוי הוא לא כל פעם שלם, זה תלוי באיזה מדרגה אנחנו מדברים, אבל כל השמות האלו נאמר, כן, מקבלים את החיות שלהם משם הוויה פשוטה, מהשם הפשוט, שלא נכתב ולא נקרא, ושהוא השם הוויה דאצילות, שמתגלה בתפארת באצילות, שנקרא השם אלוקי ישראל, תזכרו את זה ויעזור להבין הרבה דברים, כן? ושהוא הוויה פשוטה לגמרי. ואני חוזר בקצרה להגדרה של הרב אשלג, וכך אני חוזר על השלג. ההגדרה של הרב אשלג היא פשוטה מאוד, זה הנחה ראשונית של כל פירוטו על החוכמת הקדוש. אנחנו לא יודעים למה, אפשר אחר כך, אחרי הרבה הרבה לימוד, לנחש קצת למה ולמה, כן? הבורא רצה לברוא עולם, כן. אבל איזה עולם רצה לברוא, זה מתגלה אחר כך, בסוד החוזר. בסוד אור ישר, זה רק הרצון הפשוט להמציא רצון של הבריאות. הרצון להשפיע, הפשוט לגמרי. שהוא רוצה להמציא זולת של הבורא, שההגדרה שלו הוא רצון לקבל. ולכן יש מדרגה פשוטה מאוד, שנקראת רצון להמציא רצון בלי שום דיוק. איך זה יהיה? נראה אחר כך, לראות מה יקרה לו. זה סוד המהלך של התולדות בהיסטוריה. אבל אולי אתם זוכרים, וקצת נרד בנושא, את המשנה שלמדנו לפי החסידות פעם, דר מה למעלה ממך. כן? אז הפשט זה דר מה למעלה ממך, עין רואה וכן הלאה. כן? זה הפשט החשוב. אז כבר בזוהר קוראים את זה ככה, דר מה למעלה ממך. זאת אומרת, המה הפירוט, מה יש למעלה, זה בא ממך. אבל מלכתחילה, למעלה, יש, היה ויש, במדרגה הכי העליונה שאפשר לתפוס בה, רק רצון פשוט להמציא בו עולם. מה הם החוקים של אותו עולם, זה בא אחר כך מלמטה למעלה. דה, המה שיש למעלה, בא ממך. זה מפתח של הרבה הרבה רבונות. זה שורש הרצון
לנצירת אותו.
נכון. הוא מתאים לשורש של הקהילים ירון 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 ירון. על ידי שהחוקים שבעולם, שהיא מתרווה, כבר נכון. נכון, בעקומה שורש. ולכן אנחנו מגיעים פה לאיזה נקודה, ואחר כך נחזור לנושא ש... איך אומרים בהלכה? ריבוי הצלם. כן. התגלות הצלם בא מלמטה למעלה, כן? וזה מגלה שורש רצון הבורא. אבל הרצון הבורא, אני מגיע, כשלעצמה, היא רצון פשוטה. פה אנחנו נלמד מיד אחר כך את העניין של חוקות הטבע והנס, את העניין של ההכרח והבחירה, כן? אבל השורש של כל העניין זה באור ישר פשוט. שזה קודם כל להגדיר אותו בפשטות הגמורה, כן? יש ביטוי בקבלה שאנחנו מוצאים אותו הרבה הרבה אצל המפרשים של הקבלה, זה יש השוואה גמורה לגבי הבורא, לפני הבורא, בין כל הבריאות בבחינת ראש. ההבדלות, ויש אינסוף הבדלות, ההבדלים, כלומר, זה בא מאור החוק. בבחינת אור ישר, אין הבדל בין קרני רעמים ובצקינים. הרצון להמציא בריאות הוא פשוט ושווה לכולם. זה סוד השם הפשוט. השלה מסביר את זה בהסבר שהמקור שלו בא מהזוהר, ואותיות זה מלשון אתו, אתה. בארמית, שבאו אחר כך. יש שם בלי אותיות, ואחר כך השם מתלבש באותיותיו ממה שמקבל מהלבוש של האור החוזר. אבל האור החוזר בא מרצון הכלי. זה מובן? כן. ולכן פה יש לנו נקודה חשובה מאוד, שסוד איחוד. השם נמצא בשם הפשוט של הרי התפיצה של האור הישר. ושמה, יש
חמור.
טוב, מה יפה השם? רק לגבי השלה, השלה אומר שזה הרוגיון, זה עולה, השלה אומר שזה הרוגיון, שהתורה נקנה, לפני החיים, חבילה אחת. הפרעה החיים, עם פרדור אוזיון. נכון. רק דקה, כל מה שאמרתי לגבי השם, כן? זה נכון לגבי התורה עצמה. יש תורה שנכתבה שחור על גבי לבן, ואחרי האור החוזה, כן? זה סוד האותיות. יש תורה שנכתבה לבן על גבי שחור. התורה שהיא בבחינת לבן היא התורה, זה סוד התורה שבעל פה, כן? זה התורה הפשוטה שמתלבשת לפי המסיבות, באותה צורה שהיא מתלבשת דרך עולם הצילות, עולם הבריאה, במילים אחרות, יש תורה של עולם הצילות, יש תורה של עולם הבריאה, ומעולם לעולם, מלמעלה למטה, אז הדיוק הוא יותר מדויק לפי אותיות, כן? וזה אותה תורה, זה אותו מיכה, אבל יש מי שלומד אותו בעולם העשייה, יש מי שלומד אותו בעולם היצירה וכן הלאה, כן? זה מובן כזה. תיתכן שיש הקבלה בין הפרדס ומה שאמרנו עכשיו, תיתכן מאוד, כן? אולי זה יותר מיתכן, כן? יש תורת הפשט, תורת הרמז, תורת הסין, תורת השחקי אחד, הדרס, כן? תיתכן שיש הקבלה בין העולמות, זה מושא לדוקטורט, אם יש לכם מוזמן. כן, אז?
אבל השאלה היא בתפילה. התפילה על הבורא
מה?
אני
לא חושב ש... אני לא יודע שמילה אתה בעברית יש לה אותה מובן של המילה אתה שהיא, אבל פה יש מקום לחידוש נפלא, אם הבנתי את הרמז שלך, כן? זה מה שאתה רצית לומר, יש פה מקום לעיון. אולי בלי להשתמש באותיות עצמם, כן? כשאנחנו אומרים ברוך אתה לשון נוכח, אז רומזים למדרגה תחתונה מאוד, כן? ונהיה לאחר כך בא הלשון נסתר שרומזים לאור הפשוט. אתה הוא. אתה זה במדרגה כבר יותר מדויקת, כן? בורא פרי העץ, זה לא אותה מדרגה של בורא פרי האדמה, כן? אבל כל זה, בורא פרי הרד, בורא פרי האדמה, בורא פרי הגפן, בורא פרי וכן הלאה, כל זה הוא, באופן פשוט. זה למה שרמזת. אבל קלטתי מיד העניין של אולי זה לשון אתה. לא יודע, לא זה סיבה. זה אנט, אנט של הערבית, הוא קרוב לערמית, אנט. כן, אם כן יש שורף פה עם הנון, צריך לגלות מה עושה פה. ותכן מאוד, אבל אני לא יודע, זה נושא סופר דוקטורט. טוב.
קריאה שמה, הפסוק קריאה שמה, חייבה שונה את מה שאני אחד, ובאור יש אחד, ובכן.
איך אתה אומר? זה הלבוש שלה, נכון.
ולכן זה בשקט, כיוון שעוד לא התגלה.
כיוון שזה עוד בבחינת, זהו, נכון. כיוון שעוד לא בבחינת ייחוד המלא, ולכן זה נקרא ייחודה תקטה. חוץ מלכיבו, לפי הסיבות הילואות, כן? שמה?
שהוא בגמר התיקון.
זהו, שביום כיפור הנשמה מתגלית בתמונת אור ישר. טוב, ייתכן מאוד שיש פה כוונה, אני לא זוכר, אם קראתי, למדתי או שמעתי, שישראל נקרא ישר אל, ולכן דווקא שמה ישראל, רק מי ששייך לאור הישר, יכול לומר השם אחד. תכן. טוב. אז זה ההקדמה הראשונה שרציתי לציין. אז נתחיל לקרוא את הפרק עצמו. איזה הוא אור ישר במערכת השכל, הידיעות, ההולכות ומסתעפות מן הקודם אל המאוחר. זאת אומרת, התגלות החוכמה מלמעלה למטה. וצריך להבין שזה, אין לזה הגדרה אמיתית, אלא בעולם הנבואה. זאת אומרת, אם אור החוכמה בא מהקודם ממש, ממה שקדם לאדם, אז זה חוכמה אמיתית. אם לא, זה דווקא אור חוזר שנדמה לנו שהוא אור ישר. מכיוון שהוא יצא מהכלים, יצא מהבריאה עצמו. זה מובן? ההגדרה של הנבואה היא פשוטה מאוד. וידבר השם אל משה לאמור. הוא, שאר הנביאים, בעיקר יחזקאל, לפי המדרש יסוד ההתגלות, ויהי דבר השם אליי לאמור. אם זה פשוטו כמשמעו, זה נקרא נבואה. אם לא, זה חוכמה ש... איך אומרים? מתדמה? מה? מתדמה לנבואה. זה חוכמה שבאה מהכלים, שעלתה עד המושגים המופשטים של הפילוסוף שרואה את עצמו כנריף, כן? והוא מדבר כאילו החוכמה מדברת. אבל הוא יודע שזה לא החוכמה שמדברת, אלא הוא מדבר. ולכן זה בא משיטת הבינה. זה לא משיט את החוכמה לפי המושגים הקבליים, נבואה, אני אסבר את זה, ואחר כך כשהגיע לאיזה מין הפשטה של המושגים שלו, שהעיקר הוא בכלים, אז הוא אומר שזה בא מלמעלה למטה. אבל הוא יודע מעצמו שזה לא נכון. ולכן אין מיכה יוצא מדי פשוטו, צריך להפעיל בוידבר השם עמו. זה כתבה. זה חידוש נפלא.
אם כן, איך אפשר שחוכמה בבא יקרא?
כן, אבל זה, נכון, זה חוכמה מאותו סוג. זה חוכמה השייכת לגויים, אבל מה הגמרא ממשיכה? תורה בגויים על תורה. כן? מה? תורה?
לא, תוספות גמרא.
יש כמה סוגים. אני חושב יש כמה מדרגות. לפי הרמב״ם, כן, זה לא עולה יותר מהירח. זאת אומרת, זה לא עולה יותר מהמלכי. ומובן שזה... זה קצת פרדוקסלי.
אבל זה
לפי הפוקר,
כל המובן של הרמב״ם, שאם
אנחנו לא מלמדים מהרמב״ם. אני לא בטוח. נבואה זה נצח ועוד דאצילות. שורש הנבואה זה נצח ועוד דאצילות. לימודי השם, כן? דאצילות, השילות והעולם השכנע. חוץ מנושא של משה רבנו, שבכל ביתי נאמן, לא רק בנצח ועוד. שוב אני חוזר על במה שאני התחלתי, והרבה טעמים אני נתקל באותו נושא, שקשה קצת להבין את עולם הנבואה בתקופה של אחרי הנבואה. אנחנו נמצאים וחיים בעולם, זה 2000 שנה ויותר, שהנבואה לפי הפשט של המקרא אינו מעשה עובדתי. כן? ולכן גם המאמין שהוא קשור בעולם של הנבואה, הוא נמצא בנתונים של הפילוסוף. זה מובן. טוב, למה הייתה קישור עדות? למה הייתה השאלה? כן, היה משהו מכן. אחרי זה כאן אני רוצה לגמור עם זה. אחרי, בסמינר על הרמב״ם, זה היה בצרפתית, אבל אולי כמה מכם שמעו את זה, מדוקטר רוס, שהוא הביא את הקרע של הפריחה, כן? שהגדיר את תורת התוארים אצל הרבים. בעל שזה תוארים שליליים, כן? ופה יש עימות אינסופי עם המקובלים. עימות של המקובלים, וברבם אין פשרה, כן? או התוארים הם חיוביים, או הם שליליים. זאת אומרת, בתוארים שליליים זה שלילת התוארים, לא רק הגדרתם בבחינה שלילית, אלא שלילת התוארים הוא בעיקר שלילת הרצון. ולכן אי אפשר לחשוב שהרמב״ם מתכוון דווקא לשלילת גמוחה של התוארים והרצון, בלי כמובן.
הרצון מיוחד
במה? מה?
הרצון מיוחד בעצון.
יש ויכוח של המהר"ל על זה, אולי אתה מכיר אותו, כן? ואם אנחנו קוראים את הרמב״ם ככה, כן? אז זה כבר לא הרמב״ם. זה ברור. אז אני הסברתי פעם בהקשר הזה, שמה שאולי, מה שהרמב״ם רצה, זה למנוע בעיה שאין לה פתרון. בפילו וקלקי השכל, והיה של סתירת התוארים, מכיוון שהתוארים ביניהם הם בסתירה גמורה. כן? חסד זה לא דין, ודין זה לא חסד. וכשהמקובלים אומרים שיש, זה אחד, כן? חסד ודין זה אחד, אז זה למעלה מהשכל. אבל במידות השכל זה סתירה, אי אפשר לצאת מזה, כן? אף על פי שאפשר להסביר, אבל זה מוסר, זה מוסר יפה, אבל זה מוסר שפעם מידת הדין היא חסד, פעם חסד היא דווקא דין, כן? אבל זה לפי דרכי המוסר, כמו הם מבינים את זה. פעם ראיתי את הפסוק בתהילים, גבר עלינו חסדו, וגבר זה גבורה, ולכן חסדו התגלה בבחינת גבורה, כן? זה מובן, לא צריך להסביר יותר. יש חסד שאינו חסד אמיתי, שאינו חסד של אמת. זה חסד למיתו של דבר, לא של החסד, הוא דין. ויש דין שסופו חסד, אבל לפני שהגיע להיות בסופו חסד הוא דין. וזה סתירה, אי אפשר לומר שטוב זה רע ורע זה טוב. לא אמרתי שדין זה טוב וחסד רע, אבל זה בהזדמנות, זה לא בעצם. ולכן, כדי למנוע את הבעיה שאין לה פתרון בדרכי הפילוסופיה, אז הוא בחר בהגדרה שלילית של התוארים כדי להגיע להגדרה של אינסוף. וזה מעניין מאוד שגם אצל המקובלים, ההגדרה המרכזית היא שלילית, דרך כלל, אינסוף. ולכן, מי שתופס את המושג של אינסוף, זה למעלה מהשכל, אז הוא מבין שאין סתירה בתוארים. אבל שמה אין סתירה בתוארים עצמם יש. בתוארים בגלויים יש. בבחינת עולם הזה יש סתירה. כן? ולכן אני שוב חוזר על זה, שמכיוון שהרמב״ם היה מלמד בתקופה של אחרי הנבואה, אז היה צריך להסביר את הנבואה. כן, נכון, אבל אפשר, היה אפשר להגדיר את זה בלי שלילת התוארים. השאלה נשארת, יש הרבה דוקטורט עם הזה, כן, מה?
לגבי
ההיטל
זה לא
חסד, אלא
זה לא חסד, פילוסוף מקובל, על פי הפילוסוף, אין חיה יחידה, זה דבר מרכזי.
אין?
אין חיה יחידה.
נכון,
אולי זה צריך להגיד. בעולם הפילוסופי יש חומר צורה וצורה ללא חומר. זאת אומרת, אין ארבע עולמות,
דבר ראשון, לא קיים. אין חמש, אין חמש עולמות.
כנגד מעט הגלגל, זה לא שייך עולם
מה? לא, אין חמש עולמות, אלא רק שלוש. יש, לפי המושגים של המקובלים, בעולם הנשמות יש רק נפש, רוח נשמה, אין חיה ויחידה כמו שכן. נכון, אבל בכל זאת אפשר לומר שאפשר להבין את הרמב״ם בעולם העשייה, לא למעלה. אבל גם בעולם העשייה, לפי המקובלים יש חמש מדרגות.
לכן, כל מה שאמרת לגבי הגלגל הירח, שזה מלכות.
חיבור לא טבעי. כן. אני משוכנע מזה. טוב, אפשר לפתוח את הספר שלו כדי למצוא את הרמזים שהוא אומר, שהוא רצה לומר שבכל הקשור לעניין של החומר, אריסטו צודק, והוא מגדיר את זה למטה מהירח, ייתכן מאוד שרמז למדרש המפורסם על קהלת, כן? אין חדש תחת השמש, אבל תחת הירח יש. וזה כבר פירוש על המדרש, אבל זה כבר עושה את זה. טוב, קפצתי למקום אחר, אבל אני חוזר. ולכן, טוב, הוא קצת נעלה ממנו, אבל זה אותו קו. נאמר, אולי בצורה אחרת, שאין שום ספק שהמעלות הגבוהות של סגולת הנבואה אצל הרמב״ם זה למעלה למעלה מאותה חוכמה שבאה מלמטה למעלה מהכלים לאור. זה מובן. ולכן הוא מתכוון לפשט הפסוק, וידבר השם אל משה לאמור, כמו אמרנו, זאת אומרת, האור הישר שהוא אור הפשוט. טוב, חבל שקפצתי בצדדים, אבל אולי זה יחלוב, כן?
אני חושב לדבר על זה שהשלילה, שאנחנו באים נולדה מהשלילה רמה.
מה?
השלילה.
לא. תלוי באיזה מדרגה. חוץ מזה אני רוצה להוסיף שגם אצל המהר"ל, כן? ישראל, אני רוצה להסביר לך את זה. גם אצל המהר"ל אתם מוצאים רק שלוש חלומות. גם הוא לא מדבר על חלל. גם אמר, אבל בכל זאת, זה מתכונת אחרת.
מה
קורה?
אני יודע,
בסופו של דבר, האם לא זה
שהשלילה כמובנים גדולה לעולם הבא? לא, תלוי באיזה מרגע. במה שהמקובלים קוראים עולם המידות, כלומר, סיפרת ומלכות, התוארים אצל המקובלים הם שיליים בשום זאת. אבל אצלם, השלילה היא, המושג השלילי ההוא אין סוף, הוא רומז לדברים שהיא לא יותר עבדי. אני לא מכיר את הרמב״ם.
יש הרמב״ם מדבר על ההשגה השכלית שמושגת דרך השלילה. זאת אומרת, כל שמשלול יותר מהבורא, כך נתירד מי יותר.
אבל אני לא מצאתי שום כוחו של שום חכם יחיד למקובלים שהוא נותן דוגמה אחת לזה. זה אמונה. וחיפשתי אותי, לא מוצאים שום דוגמה. תורת התוארים השליליים היא רצינות, זה שלילה. ולכן, אם אומר הרמב״ם הוא מאמין, אז הוא מנחש קצת במה מדובר. כיוון שקורא רמב״ם מאמין. ואם הקורא הוא לא מאמין, אז זה מגיע למה שמגיע באוניברסיטאות. וזה לא הרמב״ם המקורי, לפי דעתי. כיוון שהרמב״ם המקורי, אם היה שקל, זה לא היה חוטא דרך ארוכה. אפילו מורה נבוכים היה יותר אותו אחר. טוב, אז זה תלוי. לא, פה אי אפשר למצוא פשרה. אצל המקובלים התוארים הם חיוניים. רק במדרגות שלמשל הרמב״ם בלשון אחרת, תזכיר לנו, אומר, הוא החכם, הוא המדע, הוא הידיעה והיודע, אז המקובלים עוד לא. מכיוון שבאותה מדרגה, זה איחוד המידות בפינת אינסוף.
מספר אני אומר שהמקובלים הוא כבר רמב״ם, אבל רק במדרגת חב"ד.
אבל בשלה כבר כתוב שהודו לו יותר למעלה מזה. בשלה. כי אפשר לומר שהחב"דניקים חיבבו יותר מדי את החב"ד. בסדר. אז אני חוזר על המשפט הראשון ונמשיך. איזהו אור הישר במערכת השכל, הידיעות ההולכות מסתעפות מן הקודם אל המאוחר, ופה זה השפר של הנבואה. זה מובן, כן? ואור החוזר הוא התוכן המצטעף. יהיה קריספי נוסף או אני לא יודע? מה? זאת אומרת. המסתעף מן המאוחר אל הקודם. בלשון הפילוסופיה הלוגית, אני לא יודע אם יש ביטוי כזה בעברית, תעזרו לי בלועזי, יש איזה מהלך סברו שנקרא דדוקציה, וזה אור ישר. ומהלך הפוך שנקרא אינדוקציה, שזה אור חוזר. זה מובן? יש מילים בעברית לזה? מובן הדבר. לא, אני רוצה להוסיף משהו על זה. איך אומרים? הוודאות של המדע בדדוקציה הוא מוחלט. מכיוון שכל משפט שבא כתוצאה מהמשפט הראשון, היה כלול במשפט הראשון, זה ודאי, כן? ולכן הוודאות היא לגמרי מוחלטת. אבל אין פריה ורבייה. זאת אומרת, לא למדתי משהו נוסף. רק גיליתי מה שידעתי מקודם, בלי לדעת שידעתי אותו. והדוגמה והבעיה שזה מביא להוגה לעוד, זה חוכמת המתמטיקה. כי זה השיטה של המתמטיקה. ופה יש את זה מנוצא מן הכלל, כי יש פריה וריביה של מידע במתמטיקה. אך על פי שהשיטה היא השיטה שמלמעלה למטה. זה מובן, כן? ולכן צריך, זה נושא בפני עצמו, צריך לפתור את הבעיה ההיא, החידה ההיא, בדרכים מחוץ לכתיבות כעת.
איך יש פריה וריביה במתמטיקה?
מה?
איך יש פריה וריביה במתמטיקה?
כי יש מידע נוסף. לא, שהוא לא קיים. יש איזה מתמטיקה איפה שיכול לעזור להם קצת. טוב, אני בשלב שסיימתי את הלימודים שלי בנגון, היה איזה מין פילוסוף גדול מאוד בצרפת, שאני לא הכרתי אותו אישית, זה היה מדור הקדם. והארי פונקרי, כן? אז הוא הסביר את הבעיה. והוא המציא את זה. וכל החכמים באותו דור היו נגדו, מכיוון שהרס את העולמם. טוב. אז, אבל השיטה השנייה, וזה דווקא סוד החוזר, וריבוי האור החוזר, כן? הוודאות אינה ודאית. אבל יש פריה וריביה במידע, זה מובן, זה ממש מקביל לאור ישר, זה מקביל לאור ישר ואור חוזר פה בנושא שלנו. ומובן הדבר שהצילות הראשונה היא יותר חופשית, וזה הנושא הפיני של כל הפרק הזה. באור ישר יש לא רק פשטות, אלא חופשיות. הכל יכול לקרוא והכל קשה, כן? מלמעלה למטה. זה מובן? מכיוון שזה בא מהאינסוף. אמרתי הכל קשה. זה לשון של בית דין. הכל קדוש. זה מובן. כן. ולא רק שהכל ייתכן, אלא בצדק. הכל ייתכן ממקור הכל. והכל קדוש. הצריכה, סליחה, רחבה וברורה, היא יותר חופשית רחבה וברורה. יש איזה מקור בזוהר, ואני זוכר עם אותו מקור נמצא גם כן בגמרא, מה שעוד חופשי ברצון של האב, הוא דווקא ההכרח, ההכרחי לרצון של הבן. איפה זה? בזוהר או בגמרא? בזוהר. בגמרא יש ביטוי אחר, אבל קשור לנושא.
בירת
הרעם
והבורה.
זה עניין של הזיתים.
עניין המחלות.
עניין החלב. כן. לא, התכוונתי. זה נכון. התכוונתי לביטוי אחר. זה בירה מזכה רע. כשהאור חוזר, כל הער לחדושה.
זה לא קשור
אם
ההכרח של האב
הוא ישראל, זה גם קשור לנושא של מנורה. תחזור על המשפט הראשון.
הרצון של האב הוא חופשי. הוא חופשי בהכרח אצל הבן,
לא קשור אצל נוער. שהוא יורש את זה, כן.
אצל נוער?
איך אתה
תגיד? הוא נוער.
איך אתה תגיד?
שיבתו של נוער, ונוער מתחיל בין אלוקים.
זה בא מאברהם.
זה האב, שהוא מתחיל, מסמוד של מאנדר. ואלו
תולדות נוער,
נוער
חוץ צדיק
אל עבודותיו.
אני חושב ש...
זה מתגלה אצל הבן, היה
מחויב
אצל הבן,
לכן תרבו בנוער. הייתי נוטה לומר דווקא את ההפך, שזה שייך לביטוי התלמודי, ברע מזכה הבא. זאת אומרת, בזכות אברהם, נוח מצא חן. אולי אני אסביר את זה קצת, תיקוי שזה צריך להבהיר את המצבים. כשהתורה אומרת, ונוח מצא חן, זה מוחלט, מצא חן. ויש גמרא, אם אני זוכר, יש של רבי ישמעאל שאומר, אף נוח היה בדין המבול, אלא שמצא חן. ורבי ישמעאל חוזר לפסוק הקודם, כי מחמתיף יעשיתים, כולם, במשמע, ונוח מצא חן. ולכן מצא חן ממש, כן? ופה, גם אם זה לוקח לנו קצת זמן, זה כדאי, כן? פה יש ההבדל התהומי בין הדת הנוצרית והאמונה היהודית. כן. מה אומר הפסוק לבן נוח? ונוח מצא חן בעיני השם, ומיד ולאטום באות נוח, נוח לצדיק. כן? אז הבעיה אצל המפרשים, ובעיקר הפתרון נתן המהר"ל בגור אריה, כן? אבל השאלה היא כבר בראשי, מה הסיבה שנוח מצא חן? למה? מכיוון שאתה אומר שהוא היה צדיק, אם היה צדיק הוא זכה, למה אתה אומר שהוא מצא חן? זה מובן? כן, אני רוצה להיכנס לכל הפחתים של הנושא. לכן יש כמין סתירה בין שני הפסיקים האלו, אני חוזר עליהם, ונוח מצא חן, מצא חן, כן? ומצא חן זה חנינה, זה בלי שום זכות, כן? כשאנחנו לוקחים את המילים כפשוטן, לא לפי אנחנו. ומי על אחת כך? אלה טוב ונוח, נוח לצדיק. מה אומר רש"י? הואיל והזכירו, סיפר בשבחו. מכיוון שהיה צריך להזכיר שמו של נוח, כשאמר ונוח מצא חן, אז מיד הוא אומר את השבח שלו שהוא צדיק. אבל שמה תאמר שהסיבה שמצא חן שהיה צדיק? זה סתירה. ולכן רש"י מביא את הפסוק, זכר צדיק לברכה. המהר"ל מסביר את זה בגורה ככה, התורה רצתה שנדע שלא היה רשע, ודווקא היה צדיק, אבל לא שהציקוד שלו הציל אותו. מצא חן, כן? לא היה צדיק במדרגה שזכה לישועה, שהיה זוכה לישועה. מכיוון שהפסוק הראשון אומר ונוח מצא חן בעיני השם, והפסוק השני אומר צדיק את האלוקים יתהלך נוח. הוא צדיק במדרגה של אלוקים, אבל במדרגה של השם מצא חן. ולכן, אם אתה רוצה לדעת למה מצא חן, הסיבה היא בתולדות שלו. ושוב אני חוזר, ונוח מצא חן בעיני השם, אלה תולדות נוח. התולדות הצילו אותו. כן, אני הוספתי רמז קטן שמעיר קצת את העניין. לפי הפסוק שמביא רש"י, זכר צדיק לברכה, שבסוף הפרשה פתאום מופיע אברהם עם אברהם ואברהם. אז אפשר לקרוא את הצדיק ככה, את הפסוק ככה. זכר צדיק, הזכירו את הצדיק נוח, לברכה, בגלל הברכה שהיא אברהם. זה מובן, זכר צדיק לברכה. צדיק הוא בראש הפרשה, ואברהם בסוף הפרשה. רק דקה נגמור עם זה. ולכן פה יש לנו צד עניין שונה, זאת אומרת, רק הקדוש ברוך הוא יודע את הסיבה שנוח מצא חן. אבל מצא חן, הוא עצמו מצא חן. מכיוון שהסיבה שניצל מהשואה, שניצל מהמבול, זו הייתה שואה, כן? שניצל מהמבול, זה התולדות שלו, ואף אחד יכול לדעת את זה, רק חוכך ליום הלא, מגיד מראשית אחרית. זה מובן, כן? רק הקדוש ברוך הוא יודע שיש סיבה, ואחר כך זה מתגלה כשאברהם מתגלה. ולכן, דווקא הישועה של נוח היא מבחינת הכרח, והבחירה מתגלית אצל אברהם. נקודה.
אז לכן,
ברמז"ת.
שנה תלמוד, היא היתך הסגול הזורה. כי הוא ברמז"ת אבא, החופשיות של הזכור נמצא אצל הבן. אם הבן יזכה, אז גם האב יזכה.
זה מדובר ב... נכון, אתה צודק, אבל... נכון. ולכן, זה יותר עמוק, כן? לכן ישראל מתחיל ביעקב ולא באברהם וביצחק. אבל מדובר בבן זכאי, כן? אני לא יודע אם כל בן זכאי נקרא רבי יוחנן, אבל זה נקרא בבן שזוכה, כן? כי הדין של הרב, הדין, אנחנו מגיעים להם, עושים עדינים לכם, הייתי רמז מיובל, למטה. הדין שמי היה מתגלה רק דרך התולדות שלו. וזה ההסבר של ברמז הקרבה. זה הסוף של יום הדין. יום הדין צריך להיות בסוף התפתחות כל ההיסטוריה. מתי נדע מי היה האדם הראשון? רק ביום הדין. ויש הרבה הרבה דוגמאות במקרא, נכון? כי, חול דקה לא גמר. כי הדין האמיתי זה בסוף התהליך, כן? לראות מה יקרה לו באחרית הימים. רק מה שקורה באחרית הימים מגלה מה שהיה מראש. זה מובן. ולכן מדובר בבן זכאי שיש בכוחו לתקן, לזכות את האבא, הברה שמזכה. זה לא סותר, זה לא סותר. החופשיות הייתה בעל, וכשמדובר בבן זכאי, נאמר, אז זה החופשיות שלו שמושיעה את התוצאות הלא מתוקנות של החופשיות שלה. זה מובן.
אולי זה הנושא בעצם של אור ישר ואור חוזר, שהזוהר מדבר מצד האור ישר של האב, הוא הפרע, והגמרא מדברת מצד התיקון של הבן שאפשר אצלו, שהוא מכוח אור חוזר.
ככה אני מסכים. פחדתי שרצית לומר שההבדל בין הזוהר ובין התלמוד, כי דווקא זה נושא. בין הזוהר הזה והתלמוד. כן, כי זה היה עניין אחר. נכון. ואז אני רק להוסיף משפט לפני השאלה שלך. שמעתי פעם כומר אחד שהיה מסביר את הנושא ככה. מי הוא צדיק? מי שמוצא חן. למי אפשר לומר צדיק? מי שמוצא חן. כן? והוא הביא את התנ"ך, את הבייבל שלהם, כן? ונוח מצא חן בעיני השם, מי זה נוח? איש צדיק. מה זה צדיק מי שמצא חן? אתם רואים את זה? לא, אבל לכן המהר"ל דייק את זה. ייתכן מאוד שהוא יצא מוויכוח עם איזה נוצרי ברנסנס ההיא, שהוא מסביר את זה, שמה תאמר לדין ולדיין, שהקדוש ברוך הוא, איך אומרים, מושיע, אין הבדל בין, מה? בטרן. אין הבדל בין צדיק לרשע. ולכן צריך לכתוב את הרשי עם סוף הפסוק שלו. זכר צדיק לברכה ושם רשעים נחכב. כן? זה מובן. פה יש המון בעיות שאלות, כי יש הרבה שמות של רשעים במקרא. מה זה רשעים רשעים נחכב? שמעתי פעם מחכם אחד שאמר, במצחה יש סוג, למשל פרעה, לפי הזוהר זה כמה ניצוצות של קדושה שהיו בקליפות, טוב, זה סוד. אבל הוא הסביר את זה ככה, היהודים לא רגילים לתת לבנים שלהם שמות אפילו מהמצחה שהם שם רשעים בגלות. זה יפה. באותה תקופה היה צדיק לפי המפרשים. כן, אחר כך, אותה תקופה היה. לא היה לו שום בעיות עם פלסטינים. וכן, זה מה שאמרתי. למשל, אני זוכר שבתקופה של סוף מלחמת העולם הראשונה, יהודים היו נותנים כשם ראשון הרבה שמות של הגנרלים. אחר כך זה מתגלה שהיו לא היו כל כך צדיקים, כן, וכן הלאה, כן. מה שם הפרטי של התמה הזה שנקרא נשיאת שאתה? עונה. טוב, אני צריך להוציא את זה מיד.
בסדר.
טוב. בסדר. כן, אז פה הגענו לנושא השני, לנושא החשוב הזה, אחרי ההגדרה כאור פשוט, ואור פשוט זה ממש, אולי אני אזכיר את זה ככה, סוד אינסוף, בלשון המודלה, זה נקרא רפות. מה זה רפות? אינסוף. הוא כולו רפות, כן? האור הפשוט הזה הוא כולו רפות. ולכן הוא, זה הנושא השני, יותר חופשי, ניקח את הטקסט של הרב, שהצילות הראשונה היא יותר חופשית, רחבה וברורה, חסדיה שוטפים, חסדיה, כן? וזולפים בהרווחה, והשנייה, האור החוזר, הצריכה לטפס ולעלות מתחת אל הרום, מהסיבות המאוחרות אל הקדומות, הולכת היא בכבדות. זה התהליך של השכל ההסברתי, נאמר, הסברה. כן? הסברה זה בכבדות. ייתכן מאוד שאפשר להעיר, אנחנו נותנים הרבה פעמים בגמרא, היא באה את אמה קרא, היא באה את אמה הסברה. כן? זה שני התהליכים האלו. זה נראה. אז קרא זה נבואה, כן? מי שמבין משמעות המקרא, תופס מיד את התשובה, מיד מבין את התשובה. ומי שצריך סברה, אז זה, אני מחפש איזה מילה, לא ודאי, זה לא, מה? כן, גם מסופק. רק אם אתה מסכים לפירוש, הפירוש הוא אמיתי בשבילך. והרבה פעמים, כשתלמידי חכמים לומדים ביחד, אומרים, למה לא רצית להסכים? מספיק שתסכים, וזה אמת, כן? וקשה להסכים, כיוון שהדרך ההיא יותר מסובכת, ושייכת לפרצוף זה ולא פרצוף, לפרצוף אחר, אבל המפרע זה המפרע, ואור הפשור ואור...
למה?
למה
נקרא הסברה?
אני חושב שזה, זה נושא גדול מאוד, רחב מאוד. אני חושב שזה הנטייה של הבבלי. וחוץ מזה, לפי ההלכה, אם אפשר ללמוד מהקבלה במזון התלמודי, מי שמביא את המקרא, מקרא הזו, מקרא הורס עולמות, זוכים לזה, יש הרבה דוגמאות, זה ביטוי חריף, אתה עוזב ספר תורה חי ואתה מסתמל בספר תורה מת, בנפש חי ונפש, בספר תורה, תכון שזה סברה של מי, סברה של, במובן, זה, הנושא הוא שייך מאוד 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 לשיטה של בריסק. אולי שאלת מתוך הכולל של בני ברק, לא חושב. טוב. אז הגענו מתחת אל הרום, מהסיבות המאוחרות אל הקדומות, הולכת היא בכבדות. כמה וכמה דרכים לפניה. יש אי ודאות. כמה וכמה דרכים לפניה. איפה הוא יגיע מלמטה למעלה? כשזה בא מלמעלה למטה זה קולע, זה מגיע, כן? כשחוזר מלמטה למעלה, איפה הוא יגיע? אולי הוא מגיע בקליפות, כן? בספקות. והיא בתורה קולעת אל הדרך המכוונת. כשהיא עולה, עולה במשקל מצומצם, שוקלת את המעלות העליונות על פי המשקל הקצוב של התחתונות, מה שרמזנו קודם כל. הצמצום מתפקד, מכיוון ששורש השאיפה להבנה בא מהכלים, דרך התסבוכת של הטבע, דרך התסבוכת של מצב התוהו ובוהו של הטבע. ובעמל היא מגדילה את ההגדלה הרביעה לאותן ההזרחות שממעל לה. הנושא פה עם הספר עצמו, שצריך להכשיר את החוכמה דרך הסדר של הטבע, דרך הסדר של העולם. אבל כשהשיטה הפילוסופית היא לחוד מהכלים לשאיפה להבנת השכלית, זה דרך מקולקל. רק במקרה, אולי זה הכוח של נביא אומות העולם, אולי אני חושב דבר פילוסופי, זה במקרה הוא מגיע לאיזה אמת שבא מחוכמה, במקרה. זה ההבדל בין בלעם ומשה רבנו לפי המקור. אבל מי שכבר אחוז באור הישר שבא מהחוכמה, אז דווקא מצווה עליו להכשיר את האור הישר דרך החידוש של האור החוזר, כי זו מטרת בריאת העולם. מה שהיה בבחינת עולם התוהו, הוא נמצא אחרי התהליך של העולם הזה, מבחינת עולם התיקון, וזה הכוח של הכלים שנותנים לתוהו הקנון, הסדר של התיקון. השתמשתי רק ברמיזה בכל הביטויים האלו, פעם חשבתי להסביר את זה ככה. המטרה של התהליך של העולם הזה, שמתחיל בבינה, כמובן, חוכמה צריכה לחזור לעצמה אחרי התהליך דרך הבינה. כמובן, כן? כי זה להפוך את האינסופי לקדוש. זאת אומרת, המטרה של הבריאה זה להמציא מה שאנחנו קוראים קדושה. ההבדל בין האינסופי והקדושה. זה סוד מטרת הבריאה. טוב, אני לא רוצה להוסיף. החוכמה עצמה, אורות החוכמה, יורדות דרך הבינה. ולכן הבינה נקראת אם הבנים. כן. היא מתפקדת כאימא. והאימא, איך אומרים, מתקנת מה שמקבלת מהאבא דרך הבנים. לכן גמר התיקון אצל הבנים זה העלאת המלכות לבינה והתפארת לחוכמה. זה נקרא עולם מתוקן. זאת אומרת, תכן מאוד, אני אמרתי דבר גדול מאוד, אני לא יודע, שלמד אני לא הולכים לברא את העולם, כדי להגיע לנקודה, ויברר ויקדש. המושג קדושה מופיע מאחרי הבריאה. לפני הבריאה זה אינסופי. אבל כדי להמציא וגלות את הקדושה, צריך לעבור דרך העולם הזה, דרך העשייה. זה מובן קצת, כן? ואם אנחנו רוצים להגדיר את מחשבת הבריאה לגבי יום השבת, שהוא יומו של העולם, אז יש לנו פסוק בספר ויקרא, שהוא פשוט מאוד, והמטרה היא קדושים תהיו, כי לכך בראתי את העולם. קדושים תהיו וקדושים, כן? כן. התקדשתי בתוככם וכן הלאה. זאת אומרת, המטרה היא אחרת. מה זה הקדושה? סדר באינסוף. זה נתחק. וזה הכוח של הבינה. שהיא מבחינה בין מה שעתיד להיות קדוש ומה שלא עתיד להיות קדוש. זה בירור שנעשה דרך הבינה. אני רק רוצה להוסיף משהו. שברור שאנחנו משתמשים לעולמות העליונים של יודקה, חוכמה ובינה, במושגים של קדושה גמורה, אלוקות גמורה וכן הלאה, כן? אבל לפי התורה עצמה כתורה, מטרת הבריאה זה להוציא לאור את הקדושה שהייתה בתוהו ובוהו, מה שהמקובלים מגדירים כעולם התוהו, כן? זה מובן. מה? בעולם התוהו לא מגדיר. השתמשתי במילה אינסופי, לא באמצעי. כן.
לעשות סדר במה אמרת? בטור. בעיר שהעולם מתוקן, במשנת האינסוף, יש מימד הקדוש, אז מה הוא עושה סדר?
לכן אמרתי, אני אומר את זה רק ברמיזה בקצרה, כי יש שעות לדון הזה. אורות בחוכמה מוגלות, כן, בבחינת עולם הטור. הבינה מסברת את זה. זה מובן, מתקנת אותי. אז זה סוד הלידה, כן? ולכן הבינה נקראת הם הבנים. טוב, אולי פעם נחזור על זה, זה היה רק השלחת ההסתה. טוב, אז אם אתם רוצים להתפלל ערבית עכשיו, אם מזכיר את העומר.
תודה רבה.